שלוש שלמות הן יסודות הנישואין ברוח תורת ישראל 59. אנחנו נמצאים פסקה שלישית בעמוד דרך אגב. פסקה הזו מדברת בדברים שאמרנו כבר, יכול שנוכל להסתפק בקריאת העניין, אם יהיה צריך להוסיף מה שנוסיף, אבל דיברנו זה אתמול. דרך אגב, דבר זה מסייע לנו, כלומר, זה שאמרנו שיש לאישה תכונה רגשית מיוחדת על מעלותיה, כן? גם חסרונותיה, אבל בעיקר מעלותיה, הדבר הזה לקח פרעו בחשבון, מעניין. במהלך הגזירות שלו, כשהוא חיפש דרך טובה לענות את בני ישראל, הוא גם פעל עליהם בדרך של עינוי נפשי, דיברנו על זה. אתמול, עבודת נשים לאנשים ועבודת נשים אנשים לנשים. דרך אגב, דבר זה מסייע לנו להבין את גזרתו של פרעה הרשע, אשר הטיל על נשים מלאכת גברים. אנחנו רואים שאין לך עינוי גדול מעינוי נפש. עינוי נפש, כשאדם לא עושה את מה שמתאים לו על פי תכונתו הנפשית, הדבר הזה הוא עינוי גדול, שאדם מתעסק בדבר שלא מתאים לו לפי נפשו. זה דבר, לפי תכונות נפשו, זה דבר שיותר קשה אפילו ממטלה פיזית. כן? איסורי נפש, זה דבר שהוא קשה לא פחות מאיסורי גוף. פרעה ידע את זה, הרשעה שלו, היא ניסתה לייצר את הרע בכל המובנים, ויראו אותנו המצרים. הוא חיפש את הרע בכל המובנים, גם במובן הפיזי כמובן, עבודה קשה, מפרכת את הגוף, וגם ייסורים נפשיים, אשר הטיל על נשים מלאכת גברים, ועל גברים מלאכת נשים, הוא גם בשלב מסוים, אסר על בני ישראל לשבות את השבת, הוא גם אסר לקרוא במגילות, זה היה מעין ספרים קטנים, שהגברים היו קוראים בשעת העבודה, היו מוציאים מהכיס מגילות, או זה נקרא בשעון חזל מגילות של גאולה, היו כתובים שם כל מיני פסוקים ודברי חיזוק שקיבלו מאבותיהם, ופרעה נטל מהם גם את הדבר הזה, כדי להשמים, מלשון שומם, להשמים את נפשם, שלא היה להם שום מקור יניקה והתחזקות. לא הגוף יעמוד לימינם, לסמוך ולסעוד אותם, לא הנפש, נטל מהם את היכולת לעסוק בדברים המתאימים להם, כמו שראינו עבודת אנשים לנשים ונשים לאנשים, וגם הרוח שנטל מהם גם את שביתת השבת וגם את היכולת לקרוא במגילות של גאולה. החרים להם את מגילות הגאולה, אומרים חז"ל שהוא התאין רק ממגילות הגאולה האלו שנלקחו והחרמו לבית ישראל, הוא התאין 400 עגלות, כך כתוב, הוא חטא אדוני נכון להם שכל נורא. או בלשון חז"ל, עמד והטעין מהם 400 עגלות. המספר 400 הוא מציין מספר גדול, לא חייב להיות דווקא 400, המספר 400 מסמל משהו גדול, מקיף מאוד, גורף מאוד. בכל אופן אנחנו רואים שהרשעה היא מבקשת להכביד ולהעיק בכל המובנים, גוף, נפש ורוח. פה אנחנו מדגישים את העניין הזה, כן? הטיל על נשים מלאכת גברים ועל גברים מלאכת נשים. הדבר קצת דומה למה שמסופר במשלי בן סירה על משל היונה והעורב, ששאל בן סירה, ישוע בן סירה, משלי בן סירה, יש מהם שמופיעים בגמרא פה ושם מסכת סנהדרין, אפשר לראות כמה וכמה משלים של בן סירה. משלי בן סירה זה ברייתות חיצוניות, אף על פי כן קצת דומה למשלי, קצת דומה למשלי של שלמה בניסוח, כן? לא יודע אם בעומק החוכמה, אבל ודאי בניסוח. והגמרא מדי פעם נוטלת ממשליו, משבצת אותם בתוך הסוגיות. מסכת סנהדרין, אפשר לראות ממש בפתח המסכת, כן? אחד ממשליו של בן סירה, אישה רעה צרעת לבעלה, זה לא משלי, זה משלי בן סירה. ושם הוא מספר, משלי בן סירה, מופיע שם סיפור מעניין, כן? על מה הסיבה שהעורב הוא מרקד. אם ראיתם את העורב פה, הוא הולך ככה רוקד כזה. כאילו רוקד, כאילו הולך על גחלים כזה. אז אומר בן סירא, למה הוא הולך ככה? הדבר הזה קרה מכיוון שפעם אחת, במצב הקדום של העורב, לפני שהוא היה כמרקד, הייתה לו הליכה משלו. הליכה אותנטית שמתאימה לאנטומיה שלו, מתאימה לנפשיות שלו, לנפש הבהמית שלו. צריך להבין שהליכה זה לא דבר שהוא מותאם רק לאנטומיה, למבנה העצמות של אותו יצור, בין אם זה בעל חי הולך על ארבע או על שתיים, זה לא משנה. הצורת הליכה היא מותאמת גם לנפשיות. והעורב הזה, כמובן, היה לאנטומיה משלו, מבנה העצמות וגוף משלו, היה לו אופי משלו, ועל פי זה הייתה הליכתו. אבל העורב לא היה שמח בחלקו. כן? הוא ראה את היונה הולכת כל כך יפה, זה שווה את ליבו. הוא ראה שהיונה הולכת יפה כל כך בצורה כזו אצילית, כמו שהיונה הולכת, אתם יודעים, כזה, הליכה כזו יפה. כן? נורא מלכותית, נורא אצילית. והעורב הסתכל ככה ואמר, אוי אוי אוי, איזה כיף ליונה, אני חייב להיות כמותה. והוא התחיל להרגיל את עצמו ללכת כמו היונה. אבל מכיוון שהמבנה האנטומי שלו לא מתאים, למרות שהוא כביכול סיגל לעצמו את הליכת היונה, אבל האנטומיה התנגדה לזה בלי הרף. אז כמובן הוא סבל מכאבים גדולים, אבל בעיניו זה היה מעט, ולו הוא יקבל פעם אחת מחמאה על זה שהוא הולך כמו יונה. אבל זה לא עובד, גם אם הוא הלך קצת כמו יונה, זה חסר חן, כי ההליכה של היונה, כמו שאמרנו, היא יונקת, א', מהתאמה אנטומית, ב', מהתאמה נפשית. החן של הליכת היונה זה מכיוון שההליכה היא מתאימה לה. אבל הוא, למרות שכביכול חיכה את היונה, אבל כולם ראו שזה חיקוי. בקיצור, לא הלך לו. אז הוא החליט ללכת להליכה הראשונה שלו. אשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. אני אחזור להליכה שלי, אלמד לשמוח בחלקי, ונגמר הסיפור. הוא ניסה לחזור להליכתו הראשונה, אבל הוא כבר לא הצליח. כבר משהו התעוות. משהו התעוות גם ברמה האנטומית וגם ברמה הנפשית. כשהאדם יותר מדי מחכה אחרים, הוא כבר לא יודע לאן הוא שייך. כבר לא יודע לאן הוא שייך. הדיבור שלו כבר כמו זה שהוא רצה לחכות אותו, ההתנהגות שלו זה כבר אותו דבר. קשה לו לפשוט את הבגד, את החיקוי, ולחזור ללבושו הראשון. וכך מספר בן סירא, סיפור באמת מדהים ומיוחד, שיש לו השלכות עצומות, כן, לכל הסוגיה של איזה הוא שמח בחלקו, לא לחכות אחרים ולא להשתמש בבגדים שאולים, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם ולא כל אדם, מהם המקצת, כפי שאמרו חז"ל, צריך לדעת מה ללמוד מהזולת. כל מה שאנחנו לומדים מהזולת, צריך להיות לו שייכות והתאמה מופלאה לאופי שלנו. רק במידה הוא יכול לפתח את האופי המקורי שלנו, יש לנו אפשרות להשתמש בהתנהגות של הזולת. הדברים שאנחנו מאמצים התנהגות של הזולת על קרעיה ועל קרביה, מבלי הבחנה מה שייך לי ומה שייך לי, ככל ש, כן, אנחנו מעריכים בזמן החיקוי, בבוא היום יהיה לנו מאוד קשה לחזור לתכונה שלנו. כבר לא נמצא את הדרך לתכונה המקורית שלנו, כן? היא כבר התכסתה בהרבה דמיונות, רגשות, פעולות פיזיות ונפשיות, ופשוט נשכח מאיתנו הדרך הביתה. אנחנו כבר לא זוכרים את הדרך הביתה. אז אומר בן סירא שכך היה המעשה עם העורב, וכאשר הוא ביקש לחזור להליכתו הראשונה, לא עלתה בידו, לא זו האחרונה ולא הראשונה, ונשאר כמרקד. אז הריקוד זה, כן, זה מעין פסיכה על שתי הסעיפים. זה הריקוד. זה גורלו של מי שמנסה לבגוד בתכונתו העצמית, ומנסה להיות מה שהוא לא. מה שלא נתן לו הקדוש ברוך הוא. כל המבקש לו גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים, אומרים חז"ל, כל המבקש לו גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים נענש. זה הם לומדים מקורח, שניסה להתגדר בתפקידו של משה ואהרון, קורח. כל המבקש לקחת לו תכונה שלא מתאימה לו, האדמה בולעת אותו. ותפתח הארץ את פיה ותבלע את קורח ואת עדתו. למה הארץ בולעת אותו? כי על פני כדור הארץ, על פני הקרקע, יש מקום רק למי שמוכן לקבל את התפקיד שלו. אם אתה רוצה להיות מישהו אחר, אין בך צורך. זה הרעיון. אין בך צורך. אתה באת לפה כדי להיות אתה. אם אתה היית כמו מישהו אחר, ריבונו שלנו לא צריך שתיים. מספיק לו אחד. רובן ממלא את התפקיד מספיק טוב, לא צריך גם את שמעון. ומה עוד שרובן נבנה, נברא עם התכונה הזו, ושמעון רק מנסה לחכות אותו. מה, אני צריך פה חקיינים? אני רוצה פה תכונות מקור. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה תכונות מקור. ברגע שאתה לא ממלא את התפקיד האותנטי והמדויק שלך, אין לך צינור לשפע אלוקי. הקדוש ברוך הוא משפיע את השפע שלו דרך החוקים שאותם הוא יצר במציאות. ברגע שאנחנו לא אנחנו, אנחנו פוגעים, משבשים חוק. מהו החוק? האישיות שלי, זה החוק. רק דרך האישיות שלי, הקדוש ברוך הוא כביכול, יכול להעניק לי שפע. אם אני סוטה מאישיותי, הוא כביכול לא יכול להעניק לי את השפע הייחודי לי. עד כדי כך. זה מה שהוא אומר בעניין של היונה ועורב. לכן אפשר להבין גם למה נקרא שמו עורב. למה נקרא שמו עורב? הוא מעורב. שמעורבות בו שתי מיני הליכות. גם הליכת היונה וגם הליכת העורב. מקצת מפה, מקצת מפה. חצי עבודה. לבערך אין ערך. זה בערך עורב. זה לא רציני, זה בערך עורב. זה לא רציני. זה דברים שכדאי לקחת מאוד לתשומת לב את הדברים האלה. כן. זה דבר שהוא חייבים לקחת בחשבון. זאת אומרת, כל אחד צריך לשים יד על הלב, שואל את עצמו, אם באמת, באמת, הוא נאמן לתכונותיו, אם הוא נאמן לאופן מחשבתו הייחודי, כן? מה צורת החשיבה שלו? עמוק, פשוט, הלכתי, אגדה, מוסר, תלמוד. כל אחד צריך להשתדל מאוד לברר, כן? את הערוץ המחשבתי, השכלי שלו. מה הקטע שלו עם עולם השכלי? מה הקטע שלו עם עולם הרגשי? מי הוא? אם הוא אדם רגשי ביסודו, לא טוב אם הוא יתאמר ברגשותיו וינסה להעמיד פנים כאילו משחק אותה קשוח. אני לא אומר צריך להיות רגשן, אבל אם אתה רגשי, תשמח בחלקך. הרגש זה כלי רב עוצמה שבאמצעותו אפשר להוריד שפע בלתי רגיל למציאות. אתה יכול להגיע לאינטליגנציה רגשית יוצאת מגדר רגיל. זה עידן הדלי, עידן המודעות, איזל מים מדליו, פלאי פלאים. למה אתה מתנכר לתכונה הרגשית שלך? מה, רק בגלל שביחידה שאתה משרת, רגשיות זה לא הולך טוב? שם כולם גברים, יענו משחקים. מה, בגלל זה לא תהיה רגיש? מה זה צריך להיות? תהיה נאמן לרגשות שלך. וכן הלאה והלאה, זו הדרך. צריך לפענח, לעשות מאמץ. ככל שאנחנו צעירים יותר אגב, יש לנו סיכוי יותר טוב לזהות את תכונות המקור שלנו. ככל שאנחנו שפוטים של החברה ומשחקים את המשחק הזה של להידמות, משחק הדימויים, כך אנחנו שוקעים בתוך דימויים שקריים. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מבחינה אנטומית נפשית אחרי זה. מאוד מתקשים לחזור לתכונת המקור. ואחרי זה אדם נורא נורא סובל. אין לו סיפוק בחייו, הוא מרגיש שהוא חי חיים של אחרים. הוא לא מרגיש טוב. הנשמה לא משפיעה עליו. כי הוא לא נאמן לתכונתו, אז הנשמה לא משפיעה. היא משפיעה, אבל אין לה לאן להיכנס. כי הנשמה הזו היא צריכה את הנפש ההולמת אותה. צריך להבין. הנפש שלנו היא נאצלת מהנשמה. הנשמה, שהיא כוח החיים היסודי, הוא מאציל מתוכו את כל הכוחות הגלויים. הוא מאציל את השכל המתאים. הנשמה, היא מאצילה את השכל המתאים לה. אני מתגלית רק דרך השכל שלך. האופן הזה. אתה, יש לך נשמה, היא תתגלה רק דרך התכונה השכלית הרגשית שהיא הצילה לתוכך. אם אתה תסתה מזה, אין כבר התאמה. אתה הולך קצת לפה, השפע כבר לא נכנס. אתה מבין? אתה סוטה, אתה הולך לפה, אתה הולך לפה. לא טוב. זה צריך להיות בהתאמה כמה שאפשר. צריך לזהות את תכונות המקור שאיתם נבראינו, ולהיות נאמן להם כמעט בכל מחיר. כמעט בכל מחיר. כן, דניאל.
איך זה מסוגל עם זה שאנחנו צריכים לעבוד על המידות, ובעצם לנסות לדמות למישהו שהוא לא כמובן, נגיד באדם קמצן, הוא צריך לדמות למישהו
כן. שהוא שלב. לא כעסן. אתה אומר דבר יפה, שואל דניאל בצדק. כן? אתה מדבר פה על נאמנות לתכונות שלך, אבל אנחנו רואים שהמוסר, תורת המוסר מלמד אותנו, שאסור להיות נאמן לתכונת הכעס, למשל. טוב, לא לזה התכוונתי. זאת אומרת, ודאי שלא לזה התכוונתי. אבל אני כן יפתיע אותך. אני יפתיע אותך ויומר, כן, שהעיקרון שעליו דיברנו, גם במקרה הזה הוא תקף. גם במקרה מדובר באדם כעסן, העיקרון שאמרתי, היונה והעורב, העיקרון של שמח בחלקו הוא תקף גם במקרה הזה. למה אני מתכוון? נכון שאתה צריך לתקן משהו בכעס, אבל מידת הכעס מלמדת משהו מאוד עמוק ויסודי וחיובי באישיותך. נכון שאתה לא מבטא את הכעס בצורה נכונה, וזה אכן צריך לשנות, ובזה צריך באמת באמת להתחקות ולשמש אנשים שהם רגועים ושלווים. אבל אם אתה תחכה את הרגוע ותשלב, תשלב, ותנסה להפוך את יסוד האש, זה הכעס, תנסה להפוך אותו ליסוד המים של חברך, תאית. אתה צריך לתקן את יסוד הכעס ולהפוך את הכעס, כן? להפוך את האש מאש שורפת לאש מחממת, מאירה, מבשלת. זאת אומרת, גם פה למרבה הפלא, העיקרון הזה הוא עובד יפה. נכון שצריך לשנות את צורת ההופעה של הכעס, אבל הכעס מלמד על תכונת יסוד שיש בך. כן? הכעס יסודו הוא באש. כן? ויסוד האש ממנו נובעות תכונות כמו גבורה, ניצוח, ביקורת. כל התכונות האלה מאוד חשובות. מאוד מאוד חשובות. רק לא צריך לבטא אותה בצורה של כעס. אז גם פה צריך נאמנות ליסוד האש שבתוכך. רק לדעת לתעל אותו יפה ולהשתמש באש בצורה נכונה, מבוקרת. שלא תשרוף, שלא תחרוך, שלא תצית. כן? אש כי תצא. הוא מצא גדיש או הקמה, כן? אסור שהאש תשרוף, היא צריכה לשמש באופן חיובי. אתה מבין? צריך מאוד להיזהר לשמר את יסוד האש, גם אם אתה עולה על כך ומזהה שהאש מתבטאת בצורה שורפת. לא לסרס את האש מתוך הנפש, כי אם זה נבראת, אתה באש, אתה שייך לאש, כן? אבל יחד עם זה, אני כמובן אומר שמה שאתה אומר, יש בזה מידה של אמת, אם אנחנו מזהים. שאותה תכונה מתגלית בצורה שלילית, ודאי שצריכה תיקון. לא על זה דיברנו. ודאי שצריכה תיקון. אבל לא לסתות מעיקר התכונה. כן? צריך ללטש את התכונה הזו, אבל לא לסלק אותה, לא להעדיר אותה, להחסיר אותה מתוך הנפש. זה לא. מה זה? כן? אז בואו נראה בהמשך. דרך אגב, דבר זה אם כן, מסייענו להבין את גזרתו של פרעה הרשע. אשר איתי לנשים לכת גברים ועל גברים לכת נשים. הייתה זאת תוכנית מדוקדקת לענות את בני שני המינים ככל האפשר. ראיתם את רמת הדקדוק והדיוק של הרשעה? לפעמים אנחנו מתפלים איך הרשעים ושונאי ישראל כל כך יודעים איפה כואב לנו. זה לעומת זה עשה אלוקים. אנחנו ממש משתוממים לפעמים. מאיפה התושייה הזאת? של שונאינו, לדעת איפה, איך לצער אותנו, כן? אנחנו רואים שהרשעה היא מאוד מדוקדקת. זה לעומת זה עשה אלוקים, פירוש הדבר שהרשעה יודעת את דרכי ההתגלות של הטוב. דבר מעניין. ככל שהרשעה יותר יסודית, יותר מדויקת, יותר טהורה, אני לא מדבר כרגע על רשעים טיפשים. אני מדבר על רשעים אידיאולוגיים, המלאק, איפה המלאק פוגע לנו? איפה המלאק פוגע לראשונה בישראל? אחרי מתן תורה. למה הוא פוגע אחרי מתן תורה? למה הוא לא פוגע לנו באצבע או ברגל? כי מתן תורה זה מעמיד את עם ישראל. הרשעה יודעת בצורה מדויקת לגמרי. מהם הנקודות שעליה קדושת ישראל עומדת? איפה ראינו איזה עוד? בלק. כן? בלעם, סליחה, שהוא מייעץ לבלק, בוא ואומר לך את אשר יעשה לך העם הזה באחרית הימים. כן? הוא יעץ לו את ההצעה לזנות, נכון? מה אמר בלעם לבלק? אני מייעץ לך להזנות את בני ישראל עם בנות מואב. למה? אלוהיהם של אלו? שונא זימה. ראיתם לכם עולים על הנקודות הסודיות ביותר. איפה עוד זה מופיע בהיסטוריה של עם ישראל? היוונים. על מה הם גוזרים? שבת. מילה. ראש חודש, סמיכת חכמים, לימוד תורה, סמיכת חכמים זה תורה שבעל פה, לימוד תורה. ראיתם כל הנקודות העיקריות, שבת, הקדושה שבזמן, מילה, קדושת הגוף, תורה, הורדת השכל האלוקי לעולם, קיום מצוות, כן? קיום הרצון האלוקי בפועל. ראש חודש. ראש חודש. ההתחדשות. אותו מועד שעל ידי קדושתו נקבעים החגים. וכן הלאה וכן הלאה. סמיכת חכמים. היכולת בכלל לפסוק הלכות. להוריד את הרצון האלוקי לפרטים. תורה שבעל פה. חיי העולם נטע בתוכנו. שימו לב, כל הנקודות, כל הצירים שמחברים את הקדושה למציאות. בזה הם פוגעים. הרישה היא מדויקת ביותר. מדויקת ביותר. אז מה נגיד על פרעה? שהוא אבי אבות התאומה, שהוא ראש, יסוד וראשון, איך אומר המסילת ישרים, כן? והיא ממש מעין עיצת פרעה הרשע. שרמח"ל מדבר על עצת היצר הרע, הוא משווה את עצת היצר הרע לעצת פרעה. אתם רואים? בעצם הוא אומר שפרעה זה ההופעה המרכזית של היצר הרע בעולם. החוכמה של יצר הרע, כן? שהוא יכול להגיע ל-49 שערי בינה. או כלשון חז"ל, שרו של עשיו שבא להילחם מיעקב, יש מחז"ל שאומרים שהוא נדמה לו ליעקב כתלמיד חכם. תלמיד חכם. כל טענה שלך יש, הוא מביא לך טענה הפוכה. כן? הוא שומע את הטענה ומוכיח לך, מוכיח לה, טענה דמסייע לו. עד כדי כך. כמובן שכל אחד עם היצרה שלו, היצרה שלנו, הוא לא מכשיל אותנו בדברים, הוא לא מגלה חוכמה גדולה, כי לא צריך להתאמץ יותר, יותר מדי כדי להכשיל אותנו. אבל ככל שנהיה תלמידי חכם יותר גדולים, כן? הוא יצא מתוך הסוגיות של הגמרא שאנחנו עצמנו לומדים, ויראה לנו פנים שלא כהלכה בלימוד, ממש בתוך הסוגיה. גם הוא יתלבש בדברי רבא או בדברי הוויה, הוא יביא לך את הראיות מן המקרא, מן הכתובים, מן הנביאים, כביכול לשיטתו. ראו ערך שאול המלך, בשעה שהוא חס וחומל על הגג, הוא מביא ראיות מן התורה לשיטתו. עד כדי כך. והדברים ידועים. בכל אופן, פרעה הרשע הייתה בתוכנית מדוקדקת. עדיין, הוא ידע היטב שברגע שמנתקים את האדם מהתכונה הנפשית שלו, הוא פשוט הופך להיות אדם מת. אין לו שפע יותר. הוא מתהלך בעולם כמו צל. הוא מתנהל בכבדות. כי הנשמה לא מתגלה. הוא עייף, הוא יגע. וישוב עשיו עייף מן השדה. הבגידה שהוא בגד בתכונה העצמית שלו, הוא היה אמור להיות שר החוץ של עם ישראל. הוא היה אמור להיות המוץ והקליפה של הפרי, של החיטה. הוא כפר בתפקידו ובחר להיות שונא ישראל ורודף. לכן הוא בא עייף מן השדה, כי הוא בגד בתכונתו. וזה העניין של איש שדה ואיש צייד. למה הוא הלך לשדה? מה הרעיון? הוא אימץ לו תכונות של אחרים. זה נקרא איש שדה. למה הוא נקרא איש צייד? הוא היה צד תכונות של אחרים. הוא גזל מנמרוד את הבגד. הסתכלו בחז"ל הרבה פעמים שהם תארים לנו את עשיו או את העשוויות בכלל. יש שם הרבה מרכיבים, הרבה מוטיבים של זרות ונוכריות. שקר, אחיזת עיניים, גניבת דעת, שהיה מרמה את אבי ושואל אותו איך מאסרים את התבן ואת המלח, וכן הלאה וכן הלאה. פרעה יודע שאם הוא יצליח להסיט את עם ישראל מתפקידו, העם הזה לא יחיה יותר. לא יחיה. אין לו יכולת לחיות. הוא מדקדק. הייתה זו תוכנית מדוקדקת. לענות את בני שני המינים ככל האפשר. מלאכת הגברים היא עינוי לנשים, שכן חסרות הן את הכוח הגופני הנדרש לכך. כן? במקרה זה, אם מדובר על מלאכה גופנית. כן? ומלאכת הנשים הינה עינוי נפשי לגברים, שאין להם כוח רגשי לבצע. חסר לך כוח לבצע מלאכה, אתה בבעיה. כמה זמן אתה יכול להרים את השולחן הזה על האצבע? כמה זמן אתה יכול להרים אותו על האצבע, אם בכלל? כמה זמן אתה יכול? שתי אצבעות. 20 שניות. אתה לא מותאם, העצמות לא מותאם. יותר מזה. אני שואל את עצמי, תגידו, זה מתאים לאדם לנסוע במכונית במהירות של 100 קילומטר? זו פעולה שלא מתאימה לאדם. היא לא מתאימה. באותה מידה שלא מתאים לאדם לקפוץ מעץ כמו שברדלס קופץ. או טייגר קופץ. טייגר מעלה נבלה של אנטילופה במשקל 200 קילו, הוא מעלה אותה לצמר את העץ במהירות עצומה, תופס אותה מכאן, בסדר, הוא מותן לזה. יש פעולות שבני אדם לא מתאימים להם. לא מתאים לאדם לנסוע במהירות שהנופים חולפים על פניו. אנחנו לא מותאמים לקצבים כאלו. יכול להיות שבתור ענף ספורטיבי, בתור תרבות פנאי, אבל אדם הוא לא מותאם לחלוף על פני מראות במהירות. זה דבר שגוזל את יישוב הדעת. כל עידן המרוץ, כל העידן של המהירויות הגבוהות, הם גזלו את המנוחה לאדם. אדם לא מותאם לחילופי תמונות מהירות. הוא לא מותאם. ראו ערך טלוויזיה. כל התרבות הוויזואלית, הטלוויזיונית, היא בנויה על רצף של תמונות שגורם לאדם לנוע מהר מדי. אין לו זמן להתבונן, אין לו זמן לחשוב. הדבר הזה מוליד פיזור נפש גדול בתוך הנפש. פוגע מאוד ביכולת הביקורת ושיקול הדעת, ואחרי זה אנשים מוצאים את עצמם נגררים אחרי כל מיני אופנות ומודות ודעות, חצי או יותר, איזה חצי? הרבה יותר. כשאתה פוגש אדם ברחוב ושואל אותו שאלה בענייני היום של מדינת ישראל, בדרך כלל הוא ממחזר דעות שהוא שומע ברדיו או קורא בעיתונים. אנשים איבדו את כוח החשיבה עצמי. למה? כי יש להם סרט נע שנע במהירות האור, שכל הזמן משדר מסרים. אין כוח לקלוט. הדבר הזה נכון לגבי מהירות הנסיעה, בין אם זה באופנוע, בין אם זה במכונית. אנחנו לא בנויים להילוך מהיר, הלוך להרגיעו ישראל. רבורים, באותה סיבה, כמה זמן אתה יכול לבצע מלאכת נשים? אז כבר דיברנו על כך, מלאכת נשים כהוראת שעה, בסדר. אבל כמה זמן אתה יכול לעשות את זה? סיפר לי איזה מלמד, והוא לא היחידי, שהוא לימד ילדים הרבה שנים, והוא שם לב שהוא מתחיל להתנהג כמו ילד. בהתחלה הוא היה מתנהג כמו ילד כדי למשוך את הילדים, הוא היה עושה איתם כל מיני זה כדי למשוך אותם, אחרי זה היה מכניס להם את המשנה, כן? לאט לאט הוא ראה שהוא מתחיל לפתח שפה ילדותית, הוא פשוט נבהל. הוא הפסיק לעבוד. ממש, הפסיק. הוא הרגיש שממש התכונה הזאת, זה מתחיל להיות כמו הרגל פנימי. כלומר, זהו. יהיה ילד, מה זה פה? כן, זה לא טוב. נכון שלפעמים יש פעולה מתקנת. כלומר, אם הייתה פעולה ילדותית שלא עשית בילדותך, יש עוד דרכות מיוחדות במינן שגורסות שאם הפסדת איזושהי פעולה שהיית צריך לעשות בילדות, למשל לא זחלת או לא הלכת על ארבע, וכתוצאה מזה התגלו בעיות מוטוריות בגיל 16, יש עוד דרכות ייחודיות שגורסות, גם בפועל, גם למעשה, שגם אם אתה בן 16, עכשיו אתה תזחל במשך חודש וחצי. והיה דבר כזה, כך סיפר רב טאו, על מישהו כזה, שהתגלו אצלו בעיות מוטוריות חריפות בגיל 17-18, ולא ידעו מה זה. עד שרופא אחד שהוא חלוץ בתחום, העלה את הסברה ושאל את השאלה הפשוטה, הילד הזה זחל? לא. אוי, כמה התפארנו שהוא הלך על ארבע בלי לזחול. כמה התפארנו ואמרנו, איזה ילד נהדר, איך הוא מתפתח מהר. אז תדעו לכם, זה שהוא דילג על הזחילה, זה גרם לו את הבעיות. הילד הזה, הנער הזה, נגזר עליו במשך תקופה של כמה חודשים לזחול מדי יום, פרק זמן הגון. בסופו של דבר הוא הצליח להחזיר לעצמו את היכולת המוטורית. אז הנה הוא חוזר אחורנית למלא איזה חסר וחסך, חסך של תקופות מוקדמות יותר. אבל בן אדם שעבר את כל השלבים, מה עכשיו אני אתחיל לזחול? מה אני נורמלי? אז אם אתה בצבא צריך לזחול מתחת הטלטלית, אני יודע, במסגרת האימונים, אז תעשה את זה. אבל מה אתה חושב, צריך לזחול? זה לא שייך. צריך לזהות אם כן את התכונה המתאימה לנו, כן? שכן חסרות הם את הכוח הגופני הנדרש לכך. ומלאכת הנשים הינה עינוי נפשי לגברים שאין להם כוח רגשי לבצע. נעצור כאן. שעה ארבע, פחות או יותר, נתחיל ממושלם.